נתחיל עם פרשת שבוע הפעם. ראיתי נציב מאוד מעניין בפרשת שבוע. אנחנו מדברים על נושאים של צרעת בשתי השבתות, השבת שעברה, השבת הזאת. בין הדברים של צרעת יש נגעי בתים. מה קורה עם בית? בית נגוע בצרעת. זה אחד מהעניינים של צרעת. אז כתוב שאם הבית נגוע בצרעת, אז צריכים להרוס את הבית, להרוס את הקיר, ולבנות עם אבנים חדשות, לא עם האבנים הישנות. אומר הנציב, בית צריך להיות בנוי על יסוד בריא. ואם האבנים האלה שעליו בנו את הבית היו מנוגרות, סימן שהבית הזה לא היה עם יסוד בריא. אז צריך אבנים אחרות. אז צריך להחליף. אי אפשר להישאר עם האבנים הישנות, בגלל שזה יסוד שהוא לא בריא. והבית צריך להיות בנוי על יסוד בריא. אז בן אדם שבא ואומר, אני לא טוב לי עם אשתי, יכול להגיד, צריך להחליף. לא טוב, צריך להחליף. התשובה היא שגם בצרעת יש הרבה מאוד הלכות והרבה מאוד קשיים עד שאנחנו מגיעים לכאלה מסקנות. זאת אומרת, זה לא כל דבר, לא כל דבר זה נגע, לא כל דבר זה פוסל. אנחנו צריכים לקחת שני מצבים של הבדלים בין בני זוג. יש מצב שאישה יותר מוצלחת מבעלה, ויש מצב שאישה פחות מוצלחת מבעלה. זאת אומרת, יש לנו שני מצבים בתוך בית. יש אחד שאשתו יותר מוכשרת ממנו, יותר מוצלחת ממנו, ויש אחד שאשתו היא פחות מוצלחת ממנו. גם זה תלוי באיזה שטח, תלוי באיזה נושא, זה לא דברים ששחור ולבן. אבל בסך הכל, יש אדם שאשתו יותר מוצלחת ממנו, ויש אדם שאשתו פחות מוצלחת ממנו. האם זה נקרא זוג מתאים, או זה נקרא זוג לא מתאים? כמובן שזה טעות לחשוב שההתאמה של זוג זה שניהם אותו דבר. זוג מתאים זה לא זוג ששניהם אותו דבר. העיקרון בזוגיות, או יותר מדויק, בבנייה של בית, אני לא מדבר כל כך, בנייה של בית, העיקרון בבנייה של בית, שבני זוג צריכים להשלים אחד את השני. יש לכל אחד חסרונות ומעלות, אבל התוצאה היא שאנשים צריכים להשלים אחד את השני, ולא להיות אותו דבר. להיות אותו דבר, אנחנו לא תמיד מרוויחים. יש דברים ש... זה באופן כללי, הגישה... אחד הבעיות בחיי נישואין אצל זוגות, זה שאחד מבני הזוג משדר לשני אכזבה. יש דברים שאני לא אומר אותם בפה. יש מילים שאני לא מוציא מהפה. אבל אני משדר. תקשורת בין בני זוג זה לא רק דיבורים, זה גם שידור. זה גם שידור. איך כתוב? כי באפם הרגו איש. מה זה באפם הרגו איש? אני רק מעקם את האף, אני לא אומר שום דבר. אבל כבר אנשים מבינים שהבן אדם הזה הוא לא שווה. הערכה בין בני זוג היא נושא נורא נורא חשוב מצד אחד. המצב השני, מה שנקרא שידורי אכזבה, כשבני זוג משדרים אכזבה אחד לשני, זה מצב מאוד מאוד מסוכן. כי זה מקלקל את כל התקשורת, מקלקל את כל הקשר, גם לפעמים יוביל לתוצאות מאוד מאוד קשות ולא טובות. אבל הבסיס לבעיות זה כשאחד מגלה פער בין היכולות, בין הכישורים, בין רמת המשכל, רמת האינטליגנציה, רמת השכל, רמת הביצוע, לא יודע מה, כל מיני תחומים שאנשים חיים עם הרגשה של פערים שכאילו אמורים לגרום אכזבה. והאכזבות הן מכל הכיוונים, בכל השטחים. באמת ניקח אדם שאשתו יותר מוצלחת ממנו. ניקח אדם שאשתו יותר מוכשרת ממנו, יותר חכמה ממנו. אדם שיש לו אישה שהיא יותר מוצלחת ממנו. מראש אפשר להסתכל על אישה כזאת בשני צורות של שני משקפיים. משקפיים אחד זה שאני מקנה בה למה היא יותר מוצלחת ממני, ובגלל שאני מקנה בה אני מנסה, זה בתת מודע עובד ככה. אדם מקנה באשתו למה היא יותר מוצלחת ממנו, הוא מנסה להוריד אותה כל הזמן, להראות שהיא לא כזאת שווה, לא כזאת מוצלחת, לא כזאת טובה. וממילא זה גורר המון המון בעיות. יש מצב שני, שבן אדם בא ואומר, אשתי יותר מוצלחת ממני, ואני גאה בה. אני גאה שיש לי כזה אישה. זה המצב הרצוי. זה המצב הטוב. שאדם בא ואומר, אני גאה במעלות של אשתי. אני גאה בדברים הטובים של אשתי. הכי גרוע זה שאדם מרגיש, אני מקנה באשתי. זה שני קצוות. עכשיו ניקח את האישה בקצה השני, האישה שהיא לא כל כך מוצלחת. במה היא לא מוצלחת? אין אישה שהיא לא מוצלחת בכלום. אין אישה שהיא לא מוצלחת בכלום. אלא מה? יש שלושה, ארבע דברים חשובים בעיניי, ששם היא לא מוצלחת. יש שלושה, ארבע דברים חשובים בעיניי, ששם היא לא מוצלחת. ויכול להיות שהיא מוצלחת בעשר דברים אחרים, אבל מה שאני צריך אני לא מקבל. אני לא מקבל את מה שאני צריך מאשתי, כי בדברים שלי חשוב האישה הזאת. אני אתן דוגמה שהיא מאוד מאוד משמעותית בחיים של בן אדם. אישה שלא יודעת להתמודד עם נושא של חינוך ילדים. אישה שלא יודעת להתמודד עם נושא של חינוך ילדים. זאת אומרת, אצלה הבית אפקר, ילדים הולכים לאן שהם רוצים, עושים מה שהם רוצים, כן קמים לתפילה, לא קמים לתפילה, כן מתפללים, לא מתפללים, אפילו לומדים, לא לומדים, אפילו מגיע לקצוות שאפילו עושים מעשים מאוד חמורים. ואישה אין לה שום שליטה על הילדים, ולא רק שאין לה שליטה על הילדים, היא מחביאה מאבא שהוא מדי קשה, מדי מעניש, מדי אגרסיבי, מדי תוקפן על הילדים, היא מחביאה ממנו, לא יצפר לו שהילד היום בשבת, הילד, אבא הלך לבית הכנסת בשבע, הילד ישן עד עשר, בעשר הלך לבית הכנסת, חזר בעשר ורבע. וכאילו, בעצם הוא לא התפלל שחרית בשבת, אבל היא לא תספר לבעלה שהוא עשה תרגיל, היא תספר לו שהוא הלך בשמונה. למה? כי היא יודעת שאם האבא ידע שהילד ישן עד עשר, וכאילו בעשר יצא וחזר בעשר ורבע, זה אבא לא ישתוק על דבר כזה, והיא לא עומדת בתגובה החריפה שלו ובזה שלו. והיא כאילו מצילה את הילד מהשגיאות של האבא, אבל בעצם היא רוצחת את הילד, היא הורסת את הילד. במבחן התוצאה, אדם מרגיש, אין לי שותף בחינוך ילדים, ולא רק שאין לי שותף בחינוך ילדים, אלא יש לי מישהו שמזיק לי, יש לי מישהו שמשתף פעולה עם הילדים נגדי. זה קושי, זה אכזבה שאדם חש בזוגיות, ולפעמים הוא אומר בפה לאשתו את כל הביקורת ואת כל האכזבה שיש לו, ואפילו הוא לא אומר את זה בפה, אבל הוא משדר את זה, הוא נותן לה הרגשה שאת לא בסדר, את לא שווה. אני לוקח דוגמה כזאת שהיא יכולה להיות בעוד 10 שטחים אחרים, אבל פה זה הרבה יותר כואב נגיד, כי אדם, יש לי ככה בבית, ככה בבית, פחות ילדים, אני רוצה ילדים טובים. זה האלף בית של בן אדם, חיסרון כזה, החיסרון כזה, אבל קודם כל הוא רוצה ילדים טובים. אתה מרגיש שהבן זוג שלו, הוא לא שותף בנושא של חינוך ילדים, וזה, ולא רק לא שותף, הוא אפילו מפריע. עכשיו בואו נגיד את האמת. בואו נגיד את האמת, כשאדם הולך עם ילדים לפעמים בצורה חריפה וחזקה, לפעמים זה מאוד טוב, מאוד חיובי. כי ילד חייב גבולות, ואבא שלא יודע לשים גבולות לילד, זה גרוע. אז זה טוב. אבל לפעמים, הדברים מקבלים איזשהו חוסר פרופורציה. זאת אומרת, האבא כבר אין לו פרופורציות מרוב האכזבות מהילד, מרוב שהילד הוא בעייתי, אז כבר אבא אין לו פרופורציה. זאת אומרת, גם כשהילד עושה דברים לא מי יודע מה גרועים, כבר גם כן האבא מגיב מאוד מאוד חריף. ואז יש סכנה. יש סכנה שאנחנו נאבד את הילד לגמרי. לפעמים אני מגיב לילד חריף ואני מציל אותו. לפעמים אני מגיב לילד חריף ואני מאבד אותו. זה 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 זה, זה סוגיה מאוד מורכבת, מאוד מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה איך להתמודד עם ילד בעייתי, איך להתמודד עם ילד שלא לומד או מרדן או לא מתפלל או גונב או מתחצף או כל הקומפלקס הזה של ילדים בעייתיים, ילדים קשיים התנהגותיים וקשיים לימודיים וקשיים חינוכיים. הילדים האלה, מצד אחד אנחנו צריכים כן לשים להם גבולות וכן לשים אותם במקום, מצד שני צריך לדעת שזה מצב מאוד מאוד מסוכן, כי לפעמים אנחנו עלולים לאבד את הילד. ואותה אישה שאני מסתכל עליה בתור אין לי עזרה ממנה, ולא רק שאין לי עזרה ממנה, היא מפריעה לי, לפעמים הרכות שלה, הרכות של האישה, הוותרנות הזאת של האישה, היא בעצם מאזנת את הילד בין מצב של לבעוט ולברוח ולזרוק הכל, לבין מצב שבכל זאת להישאר מחובר לבית למרות הקשיים, למרות הסכסוכים עם האבא, למרות שהילד מרגיש את עצמו בבית כנטע זר וכגורם לא רצוי. זאת אומרת, צריך גם לדעת שלפעמים לחיסרון יש מעלה. לא תמיד החיסרון הוא חיסרון. לפעמים גם לחיסרון יש מעלה מסוימת, יש תמיד איזשהו גורם מאזן. יש נשים שהם בגלל הרכות שלהם, ובגלל זה לא רכות שבאה זה מבנה אישיות, זה סוג הבן אדם, היא כזאת, היא לא יכולה אחרת. אבל הלא יכולה אחרת הזאת של האישה, לפעמים, בחלק מהילדים, היא ממש מצילה אותם. היא מצילה אותם, כי בלי זה, הילדים האלה, אני מכיר משפחה, שאבא תלמיד חוכם גדול, ממש גדול, ויהודי חשוב, והבנות שלו למדו בסניף, שזה בית חזק, ובת אחת שם נפלה, זה הגיע למצב שהיא ישבה בשבת במיטה עם נגן, והייתה שומעת מוזיקה בשבת, או רדיו אפילו, עם הנגן באוזן במיטה בשבת. וזה היה ברור שאם האבא ידע שהבת שלו יושבת בחדר עם זה בשבת, הוא זורק אותה מהבית. אין מה לדבר על דבר כזה, האבא הזה לא היה נותן שאצלו בבית ישבו יחללו שבת. שילדה תשב, ילדה בת 17-18, תשב עם נגן ותשמע. והאמא הייתה יותר רכה, לא שהאמא שמחה עם החילול שבת הזה, אבל כאילו היה מין הסכם בין האמא לבת, אסור שאף אחד יראה את זה, אסור שאף אחד ידע את זה, ואת עושה, את חוטאת לעצמך, אבל האחים והאחיות, אסור שאף אחד יקבל השפעה, אסור שאף אחד יראה דבר כזה. את רק לעצמך לבד. וככה נמשך הסיפור הזה שנה שלמה. ואחרי שנה, הילדה באיזשהו מקום תפסה את עצמה, הפסיקה עם זה, חזרה בה, היום היא נשואה לאברך בן תורה, והיא הקימה בית, בית טוב. ואם האמא הזאת הייתה הולכת עם האבא באותו ראש, הילדה הזאת היית, היום הייתה חילונית. זאת אומרת, זה ברור, זה ברור שיש מקרים שדווקא רכות מסוימת, ודווקא, עכשיו, אני לא יודע למי יש את הברומטר, אני לא יודע למי יש את, את הכלים, איך למדוד מתי כדאי ללכת עם רכות, מתי כדאי להרשות, מתי לא כדאי להרשות, מתי לוותר, זה שאלות שנורא קל לדבר עליהן ככה בתיאוריה, בשטח הן הרבה יותר מסובכות, כי אף פעם הבעיות האלה הן לא רק לשמוע נגן בשבת, זה עוד 30 דברים אחרים, זה בעיות של לבוש, ובעיות של תרבות דיבור, ובעיות של כן לברך ולא לברך, ובעיות של כשרות, ובעיות של... זה בעיות בהמון המון תחומים, זה לא נושא, זה לא נושא של שחור ולבן. זה נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, עם המון המון קשיים, עם המון המון הפרעות, עם המון המון נקודות. כשרוצים לתאר דברים בצורה קיצונית, אז מביאים סיפור של חילול שבת. אבל אם נכנסים יותר לפרטים ויותר לסיפורים, אז זה דברים לא פשוטים בכלל, לא פשוטים בכלל. ואם היינו צריכים לתת קורס חינוך להורים, איזה ברומטר, איך אני מודד את הדברים האלה, ואיך אני מחליט מתי ככה, מתי ככה, אני לא יודע אם יש כזה. אני לא יודע אם יש כזה כלי שיכול לתת תשובה לשאלות האלה. אני אפילו מעיז להיות אפיקורס ולהגיד שאפילו גדולי תורה לא היו יודעים לענות על כזאת שאלה עד הסוף, כי המקרים הם מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד מסובכים. והפתרון לפעמים שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם אישה מסוימת שבגלל האופי שלה אז הבעיה נפטרת. זאת אומרת, לפעמים הפתרון הוא לא מאיתנו, הפתרון הוא מאת השם. זאת אומרת, באמת, באמת בחשיבה רציונלית, בחשיבה שכלית, לא היינו מגיעים לפה לוותר ופה להסתיר ופה לעשות ככה. ולפעמים הפוך, לפעמים באמת הביטורים וההסתרות מזיקים. אני לא אומר, אני לא אומר שזה... שאדם צריך לחפש אישה כזאת כי הוא יהיה בטוח עם הילדים. אני אומר, יש כאן איזשהו דבר שהוא מעט השם. יש במשהו שהוא מעט השם, שזה, רואים את זה, רואים את זה בחוש, איך שדברים מסתובבים בנושא הזה. אבל למה אני אומר את כל זה? כי בעצם אדם צריך לדעת שבכל צד שלילי יש גם צד חיובי. יש גם, זה לא הכל רק שלילי. זה לא הכל רק. ממילא, אם אדם לומד לקבל את ה, את ה, את הקשיים, את הבעיות, את ה, את החסרונות של השני ברמה מסוימת של סלחנות. סלחנות שבאה מההבנה שיש גם צדדים טובים בסוג הזה של בן אדם, או בסוג הזה של אישיות, או בהתנהלות הזאת של של הבן זוג שלי. וזה לכל הכיוונים. בין אם זה מדי חזק ובין אם זה מדי חלש. צריך גם לדעת שאי אפשר, ולכן אי אפשר להסתובב, ברגע שאדם מסתובב מול האישה, כל היום עם תחושה של אכזבה. הוא לא רואה בה שום דבר טוב, הוא לא רואה את הצדדים הטובים שלה, הוא רואה רק את האכזבה, זה מוליד חזק. פגיעה מאוד מאוד קשה בכל המערכת של הזוגיות. זה מוליד פגיעה מאוד מאוד קשה בדימוי העצמי, זה מוליד פגיעה מאוד מאוד קשה בקשר, ויש בזה, תמיד אפשר למצוא ותמיד צריך לדעת איך להסתכל על ההבדלים בזה. אז זה נוגע לשני דברים, זה נוגע לכישורים וכישרונות, וזה נוגע לאופי. זאת אומרת, יש שני נקודות שבהם אנחנו יכולים לזהות את הדברים האלה. אחד זה כישורים וכישרונות, והשני זה אופי. עכשיו יש עוד דבר שצריכים לדעת. יש אנשים שהם לא כל כך מוכשרים, אבל יש להם חוכמת חיים. חוכמת חיים זה נכס לא פחות חשוב מכישרונות. זאת אומרת, יש אנשים שהם לא כל כך אינטליגנטים, ולא כל כך מלומדים, ולא כל כך זה, לא כל כך למדו ולא כל כך יודעים, אבל יש להם המון המון חוכמת חיים. ולפעמים, גם אנשים שנראים לנו פחות, החוכמת חיים שלהם לפעמים שווה הרבה מאוד. שווה הרבה מאוד. וגם זה דבר שצריך לדעת איך להסתכל על זה. זאת אומרת, צריך לעשות בסך הכל, אם ננסה לתת נוסחה לדברים האלה, אז בסך הכל צריך לעשות איזשהו ניקוד, איזשהו איכות מסוימת של בן אדם שמורכב מכל מיני פרמטרים, מכל מיני חלקים, ואז אני תמיד יכול למצוא את הדברים הטובים שיש בבן אדם, ולהתאזן, להתאזן מבחינת ההסתכלות על על הבן אדם השני. ברגע שאני מצליח למצוא את האיזון, ברגע שאני מצליח למצוא את הצדדים החיוביים שיש בבן זוג, אז אפשר לחיות עם כל בעיה. ברגע שאני חי עם שידורי אכזבה, אמר לי אתמול בלילה אברך, תלמיד חוכם, הוא רם בישיבה. הוא אמר לי, אני לא מסוגל לפתוח גמרא בבית. אני לא יכול ללמוד מילה אחת בבית. הוא אומר, אחרי החתונה, אשתי כל פעם הייתה רואה אותי, מדבר בטלפון, קורא עיתון, אני לא יודע מה. למה עכשיו אתה לא לומד גמרא? למה עכשיו אתה... ככה, טיפוס ביקורתי, שכל היום היה לה טענות, למה עכשיו אתה לא לומד? למה עכשיו אתה לא זה? הוא אומר, קיבלתי כזה אלרגיה שאני בבית לא יכול ללמוד. אני לא יכול ללמוד גמרא בבית. יש לי אלרגיה מהזה של אשתי, של כל הזמן ביקורת, למה עכשיו אתה לא לומד? היא חושבת שמגיע לה גן עדן שהיא דרשה מבעלה ללמוד תורה. היא בטוחה, היא בטוחה שהיא עשתה רצון השם, והיא אמרה לבעלה ללמוד תורה, ומגיע לה גן עדן על זה. והיא לא מבינה שלא הולכים עם בן אדם בצורה כזאת. זה לא גישה, זה לא גישה. עכשיו, הוא טעון לכל החיים, הוא טעון לכל החיים, גם מה שהוא כן לומד, הוא מרגיש, לא אין חלק בתורה שלי. תראו לאן, באיזה פערים זוג נמצא על דבר שטותי. על שטות, על דבר שטותי. זה מגיע לפערים, כי הוא מרגיש, אני לומד רק מתי שהיא לא רואה. אני לומד מתי שהיא לא. הנה, תראו על איזה פערים הדברים הולכים, והכל נובע מזה של חוסר רגישות, חוסר הבנה. ביקורת בכלל, בתוך בית. הכסף ספר כותב באיזה מקום, שמה שכתוב במשנה באבות, אל תרבה שיחה עם האישה, אומר כסף ספר, הכוונה לביקורת. לא להרבות שיחה של ביקורת עם האישה. לא להגיד לאישה הרבה ביקורת. ביקורת זה נושא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתי, בתוך חיים של זוגיות. זוגיות וביקורת זה לא הולך ביחד. וכבר דיברנו בעבר שיש ביקורת בונה ויש ביקורת שלא בונה. אבל גם הביקורת הבונה, לפעמים לצד השני אין כלים לשמוע אותה, אין כלים לקבל אותה. אבל לפני הביקורת, לפני המילים של הביקורת, עיקר הבעיה זה השידורים יותר מאשר הביקורת. אחד הקשיים הכי גדולים בזוגיות זה השידורים, ולא המילים שאנחנו אומרים, ולא ההתנהגויות שאנחנו מתנהגים. אלא השידורים. זאת אומרת, אנחנו משדרים אכזבה. משדרים שאנחנו לא מקבלים את השני בהערכה. למה? כי יש לנו ביקורת. עכשיו, זה צריך להבין. זה צריך להבין. כל אדם נולד עם מבנה אישיות אחר. ואי אפשר לדרוש מאדם שישנה את המבנה אישיות שלו. זה בלתי אפשרי. אי אפשר לדרוש מאדם שימחק את ההרגלים שלו מילדות. יש המון המון הרגלים שאדם נולד איתם בילדות, גדל איתם בבית מסוים, והצורה שאדם גדל בבית מסוים היא נכנסת, נקבעת בתוכו, וקשה מאוד לשרש את את הדברים האלה. לטב ולמוטב, זה הולך לכל הצדדים. כשאני התחתנתי, אשתי נתנה לי להבין ששום בפסח זה כמו לחם, אי אפשר להכניס שום הביתה בפסח. ועד היום אני עומד וחושב מה יכול להיות צעד לאסור שום, הרי זה לא קטניות, זה בדיוק כמו בצל, ובצל בפסח זה כמעט אוכל לאומי, כולם אוכלים בצל בפסח, ושום ובצל זה אותה משפחה, זה אותו אוכל. הנה דבר שמושרש מילדות ולא יעזור לי כלום, שום בבית לא ייכנס בפסח. למרות שאין בזה סברה ואין בזה היגיון. אז אני יכול להגיד, אני מספיק שנים למדתי בישיבות, אני מספיק יודע הלכות פסח, ואני אומר לך ששום בפסח מותר ואני לא מוכן לשמוע דבר כזה. אני יכול להגיד, ואני גם יהיה צודק. אני גם יהיה צודק. אין שום פוסק שאוסר שום בפסח. אין שום פוסק כזה. אבל יש פה איזשהו הרגל ילדות, לא יודע מאיפה זה בא, יש איזה הרגל ילדות ששום לא מכניסים הביתה בפסח. יש פגיעה רגשית בלבוא ולהגיד, לא מעניין אותי, אני חושב ששום בפסח מותר, ואצלי בבית כן ייכנס שום בפסח. זה פגיעה רגשית, אסור לעשות את זה. זאת אומרת, אסור לעשות דברים, גם אם אני צודק, וגם אם זה נכון, וגם אם... תמיד צריך לחשוב מה היכולת של השני לקבל את זה. כמה הוא בנוי לקבל את מה שאני רוצה ואת מה שאני אומר, ואיך שאני חושב.
או גבר שהראש שלו אי אפשר לחיות בלי מכונית יוקרה, סתם אני נותן דוגמה, או אי אפשר ללכת בלי פעם בשנה ללכת לאיזה מלון לכמה ימים, סתם אני נותן דוגמה. אז מה, אז חייבים לעשות את זה בגלל שזה הראש שלו?
לא, אבל גם בוא נגיד ככה, נקודת המוצא היא, יש כאן שתי שאלות. יש שאלה של יכולת כלכלית, ויש שאלה של השקפת עולם. אם אין לי יכולת כלכלית, אז אני לא רואה שאלה. זאת אומרת, אדם לא, אני לא אגיד לאדם, תיקח הלוואות על כסף שאין לך, ותקנה את מה שאשתך רוצה עם כסף שאין לך, כי ככה היא רוצה. נגיד ככה. אבל נגיד שיש לי יכולת, בוא ניקח דוגמה פשוטה, לא נדבר על בית מלון ועל מכונית יוקרה ועל דברים מהסוג הזה. בא בן אדם ואומר, אני יושב על כיסא קטר של פלסטיק אותו דבר כמו על כיסא יפה, למה צריך לשלם יותר מ-25 שקל על כיסא בבית? אני מספיק לי כיסאות קטר של פלסטיק ואני יושב על זה מצוין, אין לי שום בעיה. כל מה שיותר מ-25 שקל, זה בזבוז כסף. באה אישה אומרת, אני לא יכולה לגור בבית אם אין לי סלון מסודר כמו שצריך, שולחן, כיסאות, צפה. אני רוצה, אני ככה רוצה, אני ככה צריכה. בהנחה, אני מאמין את הוויכוח על דברים שהם ריאליים, לא על הוצאות של מותרות. שולחן וכיסאות בבית זה לא מותרות, זה נחשב צורך נורמלי. הבן אדם אומר, אני לא צריך. ודאי שהוא חייב להתחשב ברצון של אשתו. הוא לא יכול להגיד, בגלל שאני לא צריך, אז היא צריכה לשעבד את עצמה לדרך שלי, להשקפת עולם שלי. זה פשוט ככה. אבל אני אלך עם זה יותר רחוק. אני למדתי 4 שנים הלכות שבת בצורה יסודית. והגעתי למסקנה שאלה שאומרים שאי אפשר לסמוך על עירוב ואסור לטלטל בשבת, צודקים. ואסור לטלטל בשבת. לא מועיל עירוב, שום עירוב, שום דבר, אסור לטלטל בשבת. בדקתי את ההלכה, למדתי אותה, אני יודע אותה, זה ההלכה. באה אישה אומרת, אני גדלתי בבית חרדי 100%, אבא שלי יהודי 100% חרדי, תלמיד חכם, אצלנו כל הבנות טלטלו בשבת, אני לא רוצה להפסיק לטלטל בשבת. באה אישה אומרת, אני רוצה, אני לא מפסיק לטלטל בשבת. אתה חושב שזה, אל תטלטל. אני לא, אני לא, אני לא רוצה להפסיק את זה. עוד הפעם, אבל אני יודע הלכות שבת. ואני אומר לך שעשו. והיא אומרת, יכול להיות שאתה יודע הלכות שבת, אבל גם אבא שלי ידע הלכות שבת. ואבא שלי כן תטל בשבת. ויש הרבה יהודים תלמידי חכמים שמטלטלים בשבת. עכשיו, אני לא נכנס מי צודק. אני בא ואומר, אדם צריך לכבד דעה שונה משלו אצל הבן זוג. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, בגלל שאני לא מטלטל בשבת, גם את לא תטלטלי בשבת. זאת אומרת, יש שני הכיוונים. גם אתה לא יכול להגיד לה לחיות ברמת חיים שאתה רוצה לחיות, אתה גם לא יכול לחייב אותה מבחינה רוחנית להלכות או למנהגים או לדברים שהיא לא, היא לא מתחברת אליהם. יש דברים שאישה, וזה הולך לשני הכיוונים. הבעיות הן בדרך כלל הן הפוכות. כשאישה מחליטה שמשהו אסור, ואני למדתי ואני יודע שמותר. אז כאילו, את לא סומכת עליי, אני לא מספיק תלמיד, אני לא מספיק פויסק בשבילך, אז אני אראה לך מה זה. כאילו, הפגיעה באגו, שאת לא מקבלת אותי כסמכות הלכתית, את לא מקבלת אותי היה לי סיפור עם יהודי, באמת תלמיד חוכם מגדולי תלמידי חכמים שבדור, ממש. והוא יזכר, הוא אמר משהו בבית. בהלכה, בשולחן שבת. מוצאי שבת אשתו באה אומרת, התקשרתי לרב הזה והזה, הוא אמר שאתה לא צודק. הוא נפגע. מה? הרב הזה שהתקשר הוא פחות תלמיד חוכם ממנו. אז כאילו, את לא סומכת על בעלך, את לא מקבלת את ה... את ה... מה היה האמת שם? מה האמת? היא באמת לא אחזה שבעלה לא מספיק תלמיד חכם? לא. היא לא הייתה מסוגלת לקבל את ההלכה הזאת, כי היא רגילה מהבית שלה משהו אחר. אז היא מצאה רב, אז היא מצאה רב שאומר כמוה, אבל בעצם הבעיה שלה זה לא הרב, הבעיה שלה זה היא. היא קשה לה, היא קשה לה. זאת אומרת, אדם כאילו מצפה להיות הסמכות הרוחנית בבית, הסמכות החינוכית בבית, הסמכות הקובעת את הדברים, וצריך לדעת, אי אפשר. אי אפשר לצפות לדברים כאלה, כי אדם צריך להיות ריאלי. אדם צריך להבין שלפעמים הבן זוג בנוי על הרגלים אחרים, על מושגים אחרים, והוא לא יכול להתחבר לדרישות שלנו. אז צריכים לקבל את זה הרבה יותר בהבנה, הרבה יותר בזה. אבל לקבל את זה בהבנה זה לא לוותר. כשמוותרים בסוף זה מתפוצץ. זה לא לוותר. לא לוותר. לקבל בהבנה זה לקבל שיש לגיטימציה גם לדעה אחרת. יש לגיטימציה גם לאופי אחר. מותר לשני להיות משהו. ואני לא יכול לבוא ולהגיד שבן אדם אחר לא יכול להיות רק מה שאני רוצה, ואם זה לא כמו שאני רוצה, הוא לא שווה.
אם יש גבול ואם כן איפה?
מה פירוש האם יש גבול?
פה יש לה להתרגל ככה,
והיא קיבלה מבית שלה דברים מסוימים. אז יכול להיות שבאמת משהו שהיא קיבלה מבית שלה, או שמהנהגה הקודמת, לא ראוי להמשיך את זה. איך אנחנו קוראים דברים האלה? טוב, בוא אני אקח דוגמה מאוד מאוד פרקטית. בהרבה בתים יש בעיה, שדיברנו על זה כבר, הזכרנו את זה גם שבוע שעבר נדמה לי, שאישה לא מדליקה נרות שבת בזמן. חלק מהאנשים שלא מדליקות נרות שבת בזמן, זה כי אמא שלה לא הדליקה נרות שבת בזמן. בעצם חלק מהאנשים האלה זה ירושה. או בעל בא ואומר, כשאני מגיע הביתה לארוחת צהריים, אני רוצה שהאוכל יהיה מוכן. לא רק אז תתחילי להכין את האוכל. אני רוצה שהאוכל יהיה מוכן, אני רוצה לבוא הביתה לקבל אוכל מוכן. לא רק אז תתחיל להכין את האוכל. אבל אמא שלה ככה עשתה, אמא שלה תמיד הייתה מכינה, רק מתי שבעלה מגיע, לפני זה היא לא הייתה מכינה. כל מיני דברים קטנים, שטויות. אז הוא רגיל ככה, היא רגילה ככה. בוא נשאל שני דברים. א', אתה מנסה לשנות. אתה מנסה, ואתה לא מצליח. אז השאלה אם יש גבול או אין גבול מתחילה תמיד אחרי שניסית, לא אחרי שלא ניסית. מותר לך להגיד לאשתך, אני אוהב ככה, אני רוצה ככה, אני מבקש ככה, אני זה. זאת אומרת, קודם כל, נקודת המוצא היא שמותר לך לבקש, מותר לך לנסות לשנות. אני מדבר על המקרים שאתה מנסה לשנות ולא מצליח. לא מצליח, זה לא הולך, היא נשארת בשאלה. פה מתחילה השאלה, איפה הגבול? זאת אומרת, לא כשהיא לא, כשלא ניסית בכלל. ניסית ולא הצלחת. פה מתחילה השאלה, איפה הגבול? אז בזה יש כמה תשובות, לא תשובה אחת. למה? כי תלוי מה הנושא, קודם כל. האם הנושא הזה הוא נזק עם משמעות, או שהנושא הזה הוא לא נזק עם משמעות? זה שאלה הכי חשובה. מה גבולות הנזק? תמיד השאלה היא, מה גבולות הנזק שיקרה לך? היה לי סיפור, בא אליי יהודי מאוד מאוד חשוב פה בירושלים, שיש לו ילדים משהו מיוחד מוצלחים. הייתה לו בת בכיתה ח', והוא בא להתייעץ איתי לאיזה סמינר לשלוח את הבת שלו, והמצב היה שהבת שלו הייתה כל כך מוצלחת, שכל הסמינרים בירושלים רצו אותה. זאת אומרת, אין שאלה מי יקבל אותה, אין סמינר שלא מקבל אותה. כולם רצו את הילדה שלו. ילדה מאוד מוצלחת. הוא בא לשאול אותי מה הכי טוב של הבת שלי כשכולם מקבלים. אין אחד שלא מקבל את הבת שלי. אמרתי לו, תחשוב, ככה, תדמיין, שאתה לא שואל אותי שאני סתם אחד, תחשוב שאני החופץ חיים. תחשוב שאני החזון איש. מה הכוונה? לא שאני כזה חכם כמו החופץ חיים והחזון איש, אלא שהתשובה שלי, אתה חייב לשמוע. אתה לא יכול לא לקבל את מה שאני אומר. אתה בא להתייעץ איתי, אתה לא חייב לשמוע בקולי. אבל תחשוב שאתה כן חייב לשמוע בקולי. שהעצה שלי, היא מחייבת אותך. שני דברים אני רוצה שתחשוב. א', תחשוב שמה שאני אומר אתה חייב לעשות, ודבר שני, שהתשובה שאני אגיד לך תהיה טעות. אני באמת אגיד לך תשובה לא נכונה. אני טעיתי, אני אגיד לך תשובה שהיא טעות. ואתה שומע בקולי, כי אתה שומע בקולי, זהו זה. עכשיו, שמעת בקולי, והתשובה שלי הייתה טעות. אני טעיתי בתשובה. אחרי שמעת לך תשובה שהיא טעות, ואתה גם שמעת בקולי בטעות הזאת, תגיד לי מה גבולות הנזק. איזה נזק יהיה לבת שלך אם תשלח אותה בטעות לסמינר הלא נכון? אז הוא אומר, בעצם ההבדל בין הסמינרים לא כזה קיצוני. הנזק לא מי יודע מה. אמרת לו, יופי, עכשיו אפשר לדון. אמרת לו, קודם כל תבין, שכל הנושא הזה הוא לא קיצוני. ההבדלים פה זה לא הבדל בין בית ספר חרדי לבית ספר חילוני, למקום מושחת, למקום... ההבדלים הם לא מי יודע מה. יש בנות מצוינות בכל המקומות. יש בנות מאוד מאוד טובות שיצאו מכל הסמינר. אמרתי לה, קודם כל, אם אתה הולך לשאול כזאת שאלה, אתה בא להתייעץ, ואתה חושב שכל התורה כולה, וכל העתיד של הבת שלך, והנכדים שלך, והנינים שלך, תלוי עכשיו בשאלה הזאת, זה אוי ואבוי. לא אוי ואבוי, אתה בא ככה להתייעץ. אבל אם אתה מבין, שאפילו אם יהיה לך פה איזו טעות במסקנות, ותעשה טעות, לא יקרה כלום, לא יקרה נזק, אז אפשר לדון. עכשיו, מה יותר טוב, מה יותר כדאי, מה הצדדים? אבל נקודת המוצא היא שאתה צריך לחשוב מה גבולות הנזק. זו שאלה נורא נורא חשובה בהמון המון דברים. שאתה בא ואומר, אני לא מצליח לשנות משהו מסוים בבית. מה גבולות הנזק על זה שאני לא מצליח? מה גבולות הנזק? ברוב המקרים, גבולות הנזק הם קטנים מאוד. ברוב המקרים, גבולות הנזק הם קטנים מאוד. אז זה מילא, לא קרה כלום אם אני לא יעשה מזה עסק. ניקח בחור, ילד בחיידר, או בחור בישיבה קטנה, שהוא לומד בינוני. קצת לומד, קצת משחק, קצת מצליח, קצת לא מצליח. למה? לא בגלל שהוא מזלזל, לא בגלל שהוא לא רוצה ללמוד, אלא זה היכולות שלו. זה היכולות שלו. אז מה? אני אך לריב איתו? מה הנזק בלריב איתו? מה הנזק בלוותר לו? בלוותר לו הנזק קטן מאוד. אז אני מוותר לו, אני מקבל אותו כמו שהוא. אם אני רב איתו, אני לא יודע לאן אני אגיע איתו. אני לא יודע לאן אני אגיע איתו. והרבה פעמים השאלה, מה גבולות הנזק, מורידה המון המון מריבות. כשאדם שואל את עצמו, רגע, זה לא כמו שאני רוצה. מה גבולות הנזק? כשאדם שואל את עצמו, אני לא מצליח לשנות את אשתי בפרט הזה. מה גבולות הנזק? הם לא גדולים.
השאלה אם הילד, יכול שם להשאיר את זה לילד, לא להתווכח לוותר לו, אולי רמה עוד תראה, ויכול שלא גם ירדו, אם יש מוטיבציה, יש כוחות יותר.
כן, אז אני לא, אז לא דיברתי על אפקר, דיברתי שניסיתי ולא הצלחתי. אני לא מדבר על אפקר, מי שהולך על אפקר זה מסוכן. זאת אומרת, אם אתה רואה בעיה, ואתה בכלל לא מטפל ולא אכפת לך, כי אתה אומר, גבולות הנזק הם לא גדולים, זה לא נכון, זה שגיאה. כי אתה אף פעם לא יודע, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. אבל יש מושג בחז"ל, כתוב שאם אחד למד 5 שנים ולא עלתה בידו, אז שיסיק מסקנות. יש מושג בחז"ל, לפעמים אתה ניסיתי לשנות ולא הצלחתי, אז צריכים להסיק מסקנות. עכשיו, יש דברים שהם בלתי אפשרי להתפשר עליהם, כי הנזק הוא לא לתאר. דוגמה, ילד מביא הביתה אייפון, יושב רואה סרטים. הילד מקולקל, וכבר אני לא יכול להציל אותו. הילד כבר יידרדר, נפל. אבל הוא מקלקל ילדים אחרים. ברגע שאני מאפשר דבר כזה, זה לא הילד הזה הבעיה שלי עכשיו, עוד 4 ילדים הם יכולים להרס. אז מה גבולות הנזק? גבולות הנזק הם שאני יכול לרצוח 4 ילדים. אז פה, גם במחיר קיצוני, שווה לי לעשות מלחמה. שווה לי לעשות מלחמה כי גבולות הנזק הם זה. עכשיו הדוגמה הקודמת שנתתי על אותה ילדה שישבה עם נגן ואף אחד מהאחים והאחיות לא ידע כלום. גבולות הנזק הם קטנים. הם קטנים, כי בסדר, היא חוטאת לעצמה, אבל היא לא הורסת את הבית, היא לא הורסת את הילדים. אז תמיד השאלה, איפה לוותר ואיפה לא לוותר, ואני מדבר אחרי שניסיתי, לא אחרי שלא ניסיתי. אותו דבר עם אישה. הגבולות בתוך הזוגיות, הם כאלה שלא שווה על דברים מסוימים, לא שווה לעשות מריבות, כי גבולות הנזק לפעמים הם הרבה יותר גדולים מאשר יש ישיבות שנלחמות שאף בחור לא יביא פלאפון, או שאף בחור לא יהיה ככה, או שאף בחור לא יהיה ככה. לפעמים המלחמות האלה לוקחות את כל האנרגיה של המחנכים, כל הכוחות וכל הראש וכל האנרגיה של המחנכים, הם עסוקים בבילוש, למי יש פלאפון, למי אין פלאפון, מי הביא, מי לא הביא, מתי הביא, וכו' וכו' וכו'. ואחרי כל המאבקים, אני מצליח שחמישה בחורים לא יהיה להם פלאפון באמת. עוד 5 יש, אני לא יודע, אבל 5 שתפסתי באמת. זה, אבל לא טיפלתי בשום סוגיה חינוכית, לא טיפלתי בשום בעיה, כי כל הכוח וכל האנרגיה היה רק בסוגיה הזאת. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נגררים לתוך נושא מסוים. קראתי עם ילדים. לפעמים ילד מתמרד, או אישה, לפעמים מנקודה מסוימת היא לא מתנהגת נכון. אני מרכז את כל האנרגיות ביחסים איתה בתוך הנקודה הזאת. ואז אני בעצם איבדתי את כל התחומים האחרים. זה גם בחינוך ילדים וגם ביחסי זוגיות. השאלה כמה שווה להשקיע אנרגיות בדבר שניסיתי ולא הצלחתי, כמה שווה להשקיע אנרגיות ומה גבולות הנזק אחר כך, אם אני לא אשקיע ואם אני כן אשקיע. כי לפעמים כל האנרגיות שלי הולכות על דבר אחד, ואז בדברים אחרים אנחנו נשארים עם שום דבר. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב ללמוד לקבל את השני בגבולות נכונים, ובעיקר הדבר הכי חשוב זה לא לשדר אכזבה. אף פעם לא לתת הרגשה של אכזבה, תמיד לדון לקו זכות, תמיד לדעת שיש גם צדדים חיוביים בסוג הזה של בן אדם, בסוג הזה של כישרונות, בסוג הזה של הכישורים. יש שאלות? טוב, פסח כשר ושמח.